כל חי אונליין 93fm.co.il. קהל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא היכולת להתמודד עם ביקורות. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה ולעילוי נשמתה של דניאלי בת אליהו מרדכי. ביקורות הן לא נעימות. יש בני אדם נפגעים מהם בצורה כל כך קשה. ולעומתם, יש אנשים כשהם שומעים ביקורות, הם נותרים שלווים, אפילו אם הם שומעים ביקורות קשות. מהן הטכניקות שמשתמשים בהם האנשים שמצליחים להאכיל את הביקורת? ננסה לגעת במפתח הנכון. המילים שיכולות לפגוע בנו זה לא מה שהאחר אומר עלינו, אלא מה שאנחנו אומרים על עצמנו. היחיד שיכול לפגוע בנו זה אנחנו בעצמנו. כשמישהו מעליב אותנו, כשמישהו מבקר אותנו, לא הביקורת היא המזעזעת, אלא מה שיכול לפגוע בנו. המחשבות שלנו, הפרשנות שלנו שמתעוררת אצלנו בראש, כששמענו את הביקורת מהאדם האחר. לא המילים, לא האדם, הוא המעליב, אלא אנחנו, עם המחשבות שלנו והפרשנות שלנו, מייצרים את הנזק הנפשי. כשמישהו אומר לנו ביקורת, אם זה אדם חשוב ונכבד, לפעמים זה מעורר אצלנו ביקורת שמה הוא צודק, או שהוא בטעות חושב שאם חושבים עליו רע, כך יהיה גם בהמשך, כך תהיה עליו סטיגמה, תווית, שאי אפשר לתקן אותה, או שהוא מעצים את מה שנאמר עליו, או שהוא בטעות מאמין שטעות שהוא עשה, בעתיד עתידה לחזור על עצמה שוב ושוב. לפעמים האדם שוכח מכל הדברים הטובים שיש בו, מהתכונות החיוביות. לכן הוא ננעל במקום הזה של אני השלילי, ומתעלם מההצלחות שהיו לו בעבר. ולכן דבר ראשון בשביל להתמודד מול ביקורת זה שיפור תהליכי החשיבה. הטעות של הנפגע, של הנעלב, שהוא לא מסתכל על החיסרון שלו בצורה עניינית וממוקדת, אלא בצורה דרמטית יותר ממה שהיא באמת. לכן בשביל להתמודד עם ביקורות, אנחנו צריכים ביטחון עצמי, להסתכל לביקורת בעיניים, ולבחון את הביקורת בצורה עניינית. האם היא נכונה או לא נכונה? לא למהר או להתנגד, לא למהר להסביר, זה טעות מה שאומרים עליי, מה שחושבים עליי, לא למהר להתגונן, אלא לשמוע, לבחון, ואם בטעות הגבנו בצורה אימפולסיבית, אחרי שנרגע, ננשום אוויר, נאמר לעצמנו, מה היה כאן? מה נאמר כאן? אם מישהו אומר עלינו לדוגמה, אנחנו לא אחראים, אנחנו לא מעניינים, אנחנו משעממים, אנחנו מורידים את מצב הרוח לאנשים אחרים, אפשר להיות נסערים וכעוסים, בואו ננשום אוויר. בואו נרגע, ואז נחשוב על זה. אם מישהו אומר לנו שאנחנו משעממים, במקום להשקיע אנרגיה ולהסביר למה הוא חוצפן, שלילי, כפוי טובה, איך הוא אומר את זה עליי, ועוד כל מיני אמרות, בואו נתייחס למה שהוא אומר. אנחנו רוצים קשר רציני איתו, אז בואו ונשמע מה הוא אומר. אם הוא אומר לדוגמה שאנחנו משעממים, אז בואו ונהיה ענייניים ונלמד ממה שנאמר לנו. אולי באמת כך אנחנו נתפסים בעיני האחרים. הגיע הזמן שנפסיק עם תירוצים וניקח אחריות. נעשה שינוי אמיתי בחיים שלנו, נהיה קצת יותר מעניינים. בסך הכל רוצים בנו, אלא שאומרים לנו איך שאנחנו כעת פחות רוצים בנו, אבל כעיקרון רוצים קשר איתנו מהותית, אכן רוצים להתחבר אלינו. בואו נהיה יותר מעניינים פחות משעממים. בהרבה מדי מקרים בני האדם עושים חשבון מה הם מצפים מהאחר. אבל זה לא השיקול היחיד, אלא גם אנחנו צריכים לתת בשביל לקבל מהאדם האחר. אז אם הביקורת נכונה, היא בפירוש לא נעימה, זה נכון. אבל עוד יותר לא נעים זה להיות אדם משעמם. לא נעים לקבל ביקורת, אבל עוד יותר לא נעים להיות סוג אדם שראוי לקבל ביקורת שוב ושוב. ומה שלא נעים זה בגלל שאנחנו מתחילים להתאפס בעיני הזולת בצורה שלילית. מובן, זה לא נעים, אבל זה לפעמים כרטיס הכניסה לחברה. אנחנו חיים בחברה שבה יש בני אדם, ומה שמניע בני אדם לא פעם זה קנאה, תאווה, כבוד, צרות עין, שנאה, עוינות, גם רגשות חיוביים כמובן, גם וגם. לכן, האדם האחר אומר עלינו דברים שליליים, לא נעימים. אם זה אמיתי, נתקן. אם לא, הגיע הזמן שנתעורר לעולם שבו אנחנו חיים, בעולם שהרבה בני אדם רוצים שאנחנו נרצה אותם. אנחנו צריכים לעשות בחירה. האם אנחנו מרצים אותם או את עצמנו? לפעמים, אם נרצה אותם, נרוויח שלא יעליבו אותנו, אבל נפסיד את איכות החיים שלנו. אבל אם נרצה את עצמנו, לפעמים נפסיד שנקבל ביקורות מהזולת, אבל לפחות הרווחנו את החיים שלנו. כמובן שהאדם צריך לפעמים לרצות ולשמח אנשים אחרים, אבל אנחנו מדברים על העיקרון שצריך למצוא את האיזון בין לרצות אחרים לבין לרצות את עצמנו. לפעמים נשמע ביקורות שהן לא בגבולת העם הטוב, הן לא בסגנון הנעים. אם הביקורת אמיתית, בואו לא נבעל, ניקח ראיות, נשנה מה שצריך לשנות. אם טעינו, נתקן. וכעת נתמקד בכלים מקצועיים איך אפשר להתמודד עם ביקורת כשהיא נכונה, כשהיא לא נכונה. ברגע שיהיו לנו את הכלים, נהיה רגועים יותר ונוכל יותר ויותר להרגיש הרגשת שליטה. אם נרצה להתמודד עם ביקורת, אנחנו צריכים קודם לדעת לקבל את הביקורת. נתחיל עם סדרת שאלות ענייניות בשביל למקד את אומר הביקורת, לכוון את הדברים שיהיו ביקורות ללא ערבוב של רגשות, תחושות נוספות. מישהו אומר לנו ביקורת, קודם חשוב שנהיה ענייניים, ממוקדים, לא מתגוננים. ננסה לשמוע עד הסוף, ננסה להיכנס לרגע אל זווית הראייה של האדם האחר. נבקש מידע והבהרות לגבי מה שהוא אומר. אם הוא מעליב אותנו, מכנה אותנו בכינויים לא נעימים, אתה לא אחראי, אתה לא אכפתי, נבקש ממנו שיסביר לנו למה הוא בדיוק מתכוון, מה לא טוב לו בהתנהלות שלנו. הוא אומר שאנחנו ממש לא אחראים, אנחנו ממש לא אכפתים. נשאל אותו, איפה אתה רואה את זה? כמה פעמים זה בא לידי ביטוי? ננסה להפוך את האמרות המופשטות והכוללניות של הפוגע לענייניות וממוקדות. מה בדיוק הפריע לך? איפה זה קשה לך? מתי זה קשה לך? מה בדיוק נעשה שנראה לך כחוסר אכפתיות? כמה שיותר ננסה להיות ענייניים, נתמקד בבעיה, לא בריבית הרגשית של הבעיה. ככל שנגדיר את הבעיה בהגדרות ברורות, נצליח למנוע את ההיסחפות הרגשית. גם חשוב לתת תחושה לאדם האחר שאנחנו מאזינים ומקשיבים לו. כך גם לו יהיה קל יותר להיצמד לבעיה, לצורך, לא לכעס המצטבר או לרצון להתנקם. אם מישהו ממתיר עלינו ביקורות, האפשרות אחת היא להחזיר הרבה ביקורות ולהיכנס למאבקי כוחות. הסיכוי הוא ששני הצדדים ייפגעו, מאבקי הכוחות יתישו את שני הצדדים. אפשרות אחרת לקבל את ההשפלות, ולפעמים זה גם טוב, כפרת עוונות. אדם מקבל איסורים בעולם הזה במקום בעולם הבא. כתוב בגמרא מגילאית ב', אחשוורוש היה משתמש בכלי המקדש לסעודה שלו, רחמנא ליצלן, רבא אמר, יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, כעת אחשוורוש צריך למות. ובסוף מי שמתה, לא היה אחשוורוש של הוושתי. למה דווקא היא ולא הוא? לכאורה, כמו שבלשצר נהרג, למה? כי הוא השתמש בכלי המקדש, כך גם הוא אחשוורוש היה צריך למות ולא ושתי. אלא שבאותו יום באישה ושתי את אחשוורוש, היא קרא לו שומר הסוסים, כך כתוב בגמרא מגילה י"ב. אחשוורוש היה שומר הסוסים של בלשצר. עוד היא אומרת, אבי היה שותה יין שאלף אנשים שותים, בכמות של אלף אנשים, והוא לא השתכר. ואתה, רק שתית, כבר השתכרת, נעשית שותה. על ידי אותה בושה שהוא חווה אחשוורוש, התבטלה ממנו גזירת המוות. רק ושתי שהייתה חוטאת ומחטיאה את הרבים נהרגה באותו משתה. מכאן מעלת הבושה, מעלת הבושה שהיא יכולה לחפר על האבונות ולהיות במקום המוות, רחמנה ליצלן. אבל מצד שני, אם נרצה לחיות עם אותו אדם, לא נוכל גם לחיות איתו עם המבייש וגם להרגיש תחושת כפרת אבונות, כי אם הזמן לא נצליח להסתדר ולהכיל את התסכול של הבושה המצטברת. לכן חשוב להכיר אפשרות נוספת, להתמודד בצורה בריאה, אם אומר הביקורת. כל מקרה לגופו, אבל לרוב כנראה האופציה הזו שנציג כעת היא הטובה ביותר לרוב אירועי החיים, כשיש בהם ביקורות. בשביל להתמודד עם ביקורת, אם המבקר אומר, אתה לא רגיש, אתה לא אכפתי, נתחיל ב... אני מבין מה שאתה אומר, אפילו את זווית הראייה שלך אני יכול לראות ולהצדיק אותה. ואז להוסיף, יחד עם זאת, מה שפגעתי, העלבתי, אמרתי, עשיתי או לא עשיתי, נעשה ללא כוונה. בכל אופן בעיניי, זה לא מבטא חוסר רגישות או חוסר אחריות. לדוגמה, התלונה, אני מאחר, נאמר, אני מבין את מה שאתה אומר. יחד עם זאת, מבחינתי, זה לא חוסר אכפתיות, ואז לנסות להגיע לפתרון. אבל אני מוכן בפעם הבאה יותר לשים דגש על הזמן. או לומר אחרת, אני מראש לא אדם של זמנים, ולכן קשה לי להקפיד על הזמן. לכן אם קבענו בשעה 8 בבוקר או 8 בערב, זה יכול להיות 8, גם 8 ברבע. גם אתה יכול לאחר קצת, בכמה דקות. זה בסדר מבחינתי. העיקר שהם מוצאים פתרון לגופו של עניין. כלומר, השלב השני הוא השלב שבו אני מדבר על תקווה לעתיד טוב יותר. מה מחר יהיה שונה. העיקרון הוא למצוא את הנקודה האמיתית של המבקר. זו ההרגשה שלך. ואז... להציג גם את ההרגשה שלנו, כך אתה מרגיש, כך אני רואה את הדברים, ואז יחד להתמקד במציאת פתרון לבעיה. כך חשוב בכל קונפליקט להתחיל מהרגעת הרוחות, יצירת קרקע פוריה להמשך הדיאלוג, על ידי קודם כל להסכים למה שאומר הצד השני, קודם כל נסכים, כמובן להימנע מציניות, ביקורות, התגוננות, אלא אני מסכים עם כך וכך דברים שאמרת, אני רואה את הדברים בצורה שונה, ואז להדגיש מה עושים בפעם הבאה. לא לוותר על שום שלב. השלב הראשון למצוא את נקודת האמת, אצל כל אחד, זה מרגיע את הרוחות. השלב השני נותן תקווה. אם יש רק את השלב הראשון, אז יש הבנה. אני מבין אותך, יחד עם זאת, אני התכוונתי למשהו אחר. אז בשלב הזה יש הבנה, אין תקווה, אז יש חוסר אונים. אם יש רק את השלב השני, תקווה, אז מה עושים הלאה? מה יהיה פעם הבא? תכלס, בוא נפתור את זה. אז יש אי הבנה וגם תקווה לא תהיה, בגלל שעדיין יש אווירה מתוחה, לא הצלחנו קודם כל להרגיע את הרוחות. חשוב להתאמן על זה. אפשר בעזרת יצירת דיאלוגים בדמיון וגם ליצור דיאלוגים בכתב. לכתוב דיאלוג מתקיף ומותקף. חשוב שהאדם שמבקרים אותו ימקד את הדיון לגופו של עניין, לא ללחץ, לא להתגוננות שלו על עצמו. וגם אם הוא מכנה אותנו המבקר בכינויים לא נעימים, לא להתייחס אליהם, אלא רק אל הבקשה שלו, אל הצורך שלו, לראות האם בכלל יש או אין על מה לגשר. זה לא אומר שאדם צריך להיות כאסקופה הנדרסת, אבל כן להיות אסרטיבי ומתייחס לצורך ולרצון של האחר וגם לשלו, לעשות פשרה ולגשר בין הצרכים, כל צורך למצוא אם זה בכלל אפשרי, אם זה משתלם, אם רוצים, ואז לגשת לפתרון. אם יהיה, ואומר הביקורת חוזר שוב ושוב, אתה לא אחראי, אתה לא אכפתי, אתה לא רציני, אנחנו נשאל איפה זה בא לידי ביטוי? כלומר, נמיר, נחליף את האשמה האישית לצורך, לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. אז אם הוא חוזר על האשמות, נחזור על אותה טכניקה שיש לנו בצורה סמכותית ובצורה מכובדת, להיות מנומס והחלטי. לבסוף הוא, המבקר, עתיד להתעייף. אם הוא יאמר, אני לא אוהב את העבודה שלך, אנחנו לא מחויבים לו, נאמר לו, אני מבין אותך, ובכל זאת זו דרך העבודה שלי. יבוא האדם האחר ויאמר, סליחה? זה לא הוגן? למה? שהוא יאמר מה שהוא רוצה, ואני לא אומר מה שאני רוצה, איך שאני רוצה? אם הוא כעס עליי, אני רוצה להחזיר לו באותו מטבע. בבקשה, תחזיר לו באותו מטבע. אבל מי יפסיד מזה? שניכם. בתוך המילה שניכם, גם אתה כלול. גם אתה תפסיד. זו הדרך להיכנס למאבקי כוח, לנתירה, לנקימה, למלחמות. אתה לא עושה את זה רק לטובת האחר, כי אתה אדם עם לב טוב. אתה גם אדם עם לב טוב, אבל לא רק, זה גם לטובתך. לרוגע, לשלווה שלך, שיהיה לך יותר זמן בחיים, שלך, להתמקד בדברים החשובים בחיים, שלך, כך תרגיע את הרוחות, ותראה שאתה לא גרוע, כמו שאמרו עליך, או כמו שחשבת על עצמך, אלא אתה הרבה יותר חזק, בעל שליטה, בעל עוצמה. ומכאן לעוד נקודה מהותית. חשוב לזכור שהרבה ביקורות הן לא ענייניות, הן נובעות מקנאה, צרות עין. האנשים מנסים להפיל אותנו, האדם מתקדם בעבודה, יתחילו למרות בסגנון של הוא לא אדם טוב, הוא משתמש במניפולציות בשביל להתקדם. כשאנחנו אדם מהשורה, כולם אוהבים לעודד אותנו, אוהבים לרחם עלינו. כשמתחילים להצליח, ההצלחה מעוררת את הקנאה וצרות העין. אם התקדמת, התפתחת. אל תהיה מופתע שאנשים יתחילו לחפש ביקורות ופגמים. זה אחד ממחירי ההתפתחות. לצערנו, לא כולם ישמחו בשמחה שלנו. הם יקנו, הם יהיו בתסכול. זה אומר עליהם שהם לא שווים. כך זה בעיניהם. זה לא אנחנו, זו בעיה שלהם. כל עוד הם ימשיכו להיות ציניקנים ביקורתיים, אנשים שליליים, זה עניין שלהם. אפילו עוד 20 שנה ימשיכו ככה, לא נוכל להיות בקשר איתם. אנשים ירחמו עלינו כשקשה לנו, כי זה אומר עליהם שהם טובים ואנחנו לא. אבל אנשים לא ירבו לשמוח בהצלחות שלנו, לא הרבה. אנשים ירחמו עלינו במשבר, הם ישמחו שהם לא שם. אבל בהצלחתנו, זה אומר עליהם שהם לא כל כך טובים. האופי שאנחנו צריכים לפתח זו היכולת לא לקחת את זה אישית, ולדעת שהם מאוימים. רק שנבין גם כמה חשוב לשמוח בשמחת האחר שהוא שמח. בואו נרגיל את עצמנו לשמוח בשמחת האחר. טוב עין, טוב עין הוא יבורך. ואם נשמח בשמחת האחר, הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו גם כן שפע של ברכה ושל טובה. אנשים מתחילים לבקר אותנו, ואנחנו עונים ומתייחסים אליהם, מאשימים בחזרה. אם כך, נפלנו במלכודת שלהם. הם יודעים לרחל, לנו אסור ליפול במלכודת של הנקמה, אלא להמשיך להיות מקצועיים, איכותיים. לא להוכיח שאנחנו טובים והשני לא, לא להתעסק בזה. אנשים יקנו בנו, יעליבו אותנו בעיקר כשנצליח. זה הכוח שלהם. הכוח שלנו להתמקד בכוח שלנו, במשאבים שלנו. לא להתגונן, להמשיך הלאה בחיים. לא לאפשר לאחרים, אלה שמנסים לפגוע בנו, הכוחות המניעים אותם זה קנאה, כבוד. זו הקנאה והכבוד שלהם. זה לא קשור לחיים שלנו, להתקדמות שלנו, לייעוד שלנו בחיים. להם יש רעל בנפש. חשוב שלא נבלע את הרעל שלהם. האלוקים יבקש את הנרדף, אבל לא לרדת לרמה של להחזיר אישית. לדעת שאני לא יפריע לייעוד שלי, אני לא אתן לקנאה שלו לפגוע במטרת החיים שלי. כשמישהו מבקר אותנו, מעליב אותנו, אפשר להרגיש את הכאב, וזה מובן, אבל להשיח דעת, כי להתעסק בזה זה יעלי ויפגע הרבה יותר. אם יש אמת בביקורת, זה הזמן להתייחס אליה. אם לא, להתקדם בחיים. זה רק ניסיון. אם נתגבר עליו, נוכיח לעצמנו שאנחנו חזקים יותר, יעילים יותר. הרבה אנשים נותנים למילים הרעות להרעיל להם את החיים. הם שומרים על עצמם שאף אחד לא ידבר עליהם. אבל זה בלתי אפשרי. אי אפשר לרצות את כולם כל הזמן. אם כן, בוודאי שאת עצמנו לא נצליח לרצות. החיים קצרים ואנחנו חייבים להיות נחמדים, מתחשבים ונעימים. אבל לא נוכל לבזבז זמן ואנרגיה על האחרים, בעיקר על הציניקנים המרעילים יותר מדי. החיים קצרים, כשהם האנשים האלה יהיו ענייניים ויטפלו ברגשות שלהם, בכאב שלהם, בקנאה שלהם, אז נוכל לחזור לדבר איתם. אפשר לאהוב אותם, אבל שיהיה מרחוק. בואו נשחרר את הנפש שלנו בכך שנהיה מודעים לאמת. לא כולם יאהבו אותנו, וזה לא אומר שנתנקם בהם חלילה, אלא רק שנחיה את החיים שלנו. בוודאי שנרצה לעצור את הרעל הרגשי, אבל אם לא מצליחים, לעצור, להניח ולהתקדם, שהקנאה שלהם לא תהרוס לנו את החיים. נפסיק עם האשליות שאם אני טוב ונעים תורם לאנשים אחרים, יאהבו אותנו. זה לא כך. לפעמים הטוב שלנו יעורר את הרוע של האנשים האחרים. הקנאה מוציאה את האדם מהעולם. אתה תורם, יאמרו זה בשביל הכבוד. יאמרו שאתה נחמד לבוס. למה? אתה מתחנף. זה סתם אמרות. עדיף לתרום בשביל כבוד מאשר לא לתרום ולרחל. עדיף לרצות את הבוס מאשר לבזבז את הזמן שהבוס משלם כסף ולרחל. אבל זה לא תשובות שאפשר לומר לאותם אנשים, כי זה לא מעניין אותם. החיים קצרים בשביל לתת תשובות לאותם אנשים שיודעים לתת רעל. הרעל של הקנאה, של האחר, יכול להרוס לנו את החיים. יש לנו משאבים מוגבלים. צריך לדעת לא להימנע מהמשך התפקוד של היום יום שלנו. צריך לדעת שלא נוכל לעצור את האנשים מלרחל, ואם ננסה לעצור את כולם, נבזבז את החיים שלנו. כל יום הוא מיוחד, והזמן שלנו יקר מדי, וכל ימיו צריך האדם להיות בתשובה, כאילו זה היום האחרון של חייו. כל יום הוא מיוחד מדי, יקר מדי, בשביל לרצות את האנשים האחרים ולשכנע אותם שאנחנו צודקים. לא כל בני אדם יבינו אותנו, לא כל בני אדם רוצים להבין אותנו, הרבה בני אדם לא רוצים להבין אותנו. זה ניסיון שאומר תתמקד בחיים שלך. יש יותר מדי אנשים שמשקיעים יותר מדי זמן בלנסות לחשוב מה חושבים עליהם, במקום לחשוב מה חושבים עלינו, בוא נחשוב מה אנחנו חושבים על עצמנו. אם נצליח, ידברו עלינו, ירחלו עלינו. אבל אנחנו צריכים לקחת את הרכילות כמדד. זה המדד כמה אנחנו נאמנים לערכים שלנו למרות הרכילויות. אל יבוש מפני המליגים. בואו נשתחרר עם ביקורות. משה רבינו ביקרו אותו. את מי לא ביקרו? אנחנו נחיה את החיים שלנו במלואם. להגשים את הייעוד ואת התפקיד שלנו. נתעלם מרכילויות ונתייחס לביקורות ענייניות ואמיתיות. ככל שנתרומם ונצליח, כך אנשים ינסו לפגוע. בואו לא נזדעזע כל פעם מחדש. העיקר לזכור שהרכילות עלינו לא תפגע במטרות החיים שלנו. הייעוד שלנו לא מוגבל לרכילויות עלינו. הייעוד שלנו תלוי בבחירה שלנו. חשוב שנהיה חזקים, כמובן גמישים כשצריך להשתנות, אבל חזקים וממוקדים לקדש שם שמיים בעולם בצורה היעילה והנכונה. היו ברוכים.
אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.